האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, רווח נקי, מבית סייף פיוטשר ורדיו סימאי FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לייצר הכנסה פסיבית והשקעה חכמה, ולהכניס אתכם לעולם השקעות הנדל"ן בארצות הברית, ולמעשה לקבל מהידע של אנשים שעושים את זה כבר המון המון שנים. נמצא איתנו יוסי ברג,
בוקר
שהוא...
בוקר טוב לאתי.
בוקר אור. שהוא האיגל שלנו, המומחה להשקעות נדל"ן בארצות הברית. איזה כיף שאנחנו עושים את זה עוד פעם, יוסי.
התחלנו ב-2008 עם הרצאות על הטעיות בנדל"ן לארצות הברית, ובינתיים הספקנו לעשות למעלה מ-200 סדנאות, ואיזה כיף שאנחנו עוברים לרדיו.
והיום אנחנו עושים פרק שני.
נכון.
כן. אז יוסי הוא האיגל, הוא המומחה להשקעות נדל"ן, על תקן הצ'ייסר מתוכנית המרדף בכאן 11, אחלה תוכנית, ונמצא איתנו בן פרוכטר.
בוקר טוב.
בוקר אור. בן מלווה משקיעים כבר למעלה משמונה שנים.
נכון.
וכלכלן, סיים לו מזמן תואר ראשון, גם עושה תואר שני עכשיו, ובן, אני מכירה את בן כבר למעלה משמונה שנים.
זה נראה לו מזמן ככה, מכירים הרבה זמן, סיימתי, 2021. לפני שלוש שנים סיימתי כבר, כן.
נכון, אבל נכנסת לעולם ההשקעות, קצת אחרי צבא, מאוד הפליא אותי.
נכון.
בוא תספר לנו מה, כאילו איך ילד אחרי צבא ישר מגיע להשקעת נדל"ן.
כן, כן.
התחלת בתור משקיע.
תינוקי, תינוקי. היום כבר יש לי תינוק משלי, אז הזמן רץ. אז איך הגעתי בעצם לעולם הזה? אז אני גדלתי במשפחה בלי הרבה אמצעים כלכליים, גדלתי בבית שמש במקור, והיה הרבה אתגרים כלכליים במשפחה, לא היו מדברים על כסף, זה לא היה נושא שבכלל עולה, בטח לא הכנסות פסיביות, השקעות, זה בכלל לא היה מונחים שהיו עולים בשיחות. ואני הבנתי בגיל מאוד צעיר שאני רוצה לחיות החיים שלי בצורה שונה, ובשביל להגיע לתוצאות כאלה, אני חייב לעשות פעולות שונות ממה שההורים שלי עשו. התחלתי לקרוא ספרים בנושא, אחר כך נרשמתי למכללה שלימדה יזמות נדל"ן ומסחר בשוק ההון בירושלים.
ותן לי לנחש,
כן?
שם פגשת אותנו.
בדיוק, אחד השיעורים שעסק בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, סייף פיוטשר בעצם העבירה את השיעור, וככה הכרתי את החברה. ובעצם התחלתי כאן בתור משקיע ב-2015, לפני כמעט עשור.
אבל כן. אני זוכרת שאתה מדבר על יזמות והחלטת שאתה צריך לעשות דברים אחרת, שזה באמת חשיבה מאוד שונה. התחיל לך בגיל קצת אפילו יותר צעיר, זה לא היזמות הראשונה שלך.
נכון. היזמות הראשונה הייתה קצת לפני הצבא, בגיל 17, שהקמתי עסק לתכשיטים עם זיקה לארץ הקודש. אבא שלי מדריך תיירים, אז בתור ילד הייתי מתלווה אליו כל הזמן לטיולים. אתה רואה שהתיירים קונים כל מה שזז, לא משנה מה, כל דבר שקשור לארץ ישראל הם קונים. תראה, אבא שלי, אבא, כולם קונים, אז איך אנחנו לא עושים משהו שגם אנחנו נוכל למכור? אז יצרתי שיתוף פעולה עם איזשהו צורף בירושלים, עשיתי תכשיטים עם זיקה לארץ ישראל, וזו הייתה היזמות הראשונה, וזה עבד, רצתי עם זה איזה 4-5 שנים.
כל הכבוד.
כן, כן.
אתה בטח לא ידעת את זה על בן, נכון, יוסי?
לא, מתחדשים כל הזמן. אני רק זוכר שבן הגיע, אולי היה בן 22-23, ורצה לעבוד אצלנו. אמרנו, אין מה לעשות איתך, אמר, אני רוצה, ולא משנה איך, הוא השקיע, והיה... והוא פשוט הראה שמי שמחליט ומי שנחוש, ומי שיוצא מהקופסה, יכול לעשות. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות עם השקעות נדל"ן. אנשים לא מודעים לחשיבות, תמיד הברירת מחדל היא להימנע, זה הכי פשוט. והנה, בן עשה, והצליח.
בן עשה, אני זוכרת שישב כפרויקט לפני שהוא התחיל, סופה שלם, חשבנו לעשות השקעות בגרמניה, ופשוט תרגם מסמך שלם מגרמנית לעברית.
זה סיפור כואב, זה סיפור כואב.
כן.
לפני שהתחלתי לעבוד, יוסי, אני לא בטוח שאתה מכיר את הסיפור, לפני שהתחלתי לעבוד, אמרו לי, תשמע, אנחנו שוקלים להיכנס להשקעה בגרמניה, יש פה איזשהו דוח על שוק הנדלן בגרמניה, של איזה 20-30 עמודים באנגלית, תתרגם לנו אותו בבקשה לעברית, זה מאוד מאוד חשוב. אני ישבתי, עוד לפני שהתחלתי, אבל ישבתי סופי שבוע, כאילו שעות על שעות על שעות, עד השעות הקטנות של הלילה לתרגם את המסמך הזה, ואני לא חושב שמישהו אי פעם קרא את כל מה שעשיתי.
אבל הנחישות,
שמישהו אי פעם השתמש בזה.
הנחישות השתלמה.
אבל עכשיו למדתי על שוק הנדלן בגרמניה.
נחישות משתלמת.
לגמרי.
אז תגיד, אם כבר מדברים על גרמניה,
כן.
כדאי או לא כדאי, חוקי הגנת הדייר, ובעצם הזה יש לנו
מפגש אחר. יש לנו פרק אחר.
יש לנו.
הנושא המרכזי.
היום יש לנו פרק סופר מעניין. אנחנו נדבר על טכנולוגיה, שזה דבר חדשני וחדש ומעניין, ואיך טכנולוגיה משתלמת לנו בעולם הנדלן, שנתפס קצת יותר מסורתי, מיושן.
נכון, שמרני.
שמרני כן. הייתי אומרת אפילו. איפה זה פוגש אותנו? איפה היינו רוצים שזה יפגוש אותנו?
לפני איפה אנחנו רוצים, הביטוי הכי גדול של הטכנולוגיה הוא מידע. אנחנו יכולים לראות מידע בנדלן, מה שיש לנו בישראל, נניח בעשור האחרון, כל היד שתיים ומדלן ואומלס, כל המקומות שמרכזים נתונים לנדלן, לא רק על מה אפשר לקנות, אלא נתונים סביבתיים על שכונות, מקומות וכו'. בארצות הברית היה קיים גם לפני 20 שנה, גם לפני 30 שנה, כשאני התחלתי ללמד על נדלן בארצות הברית, לפני למעלה מ-15 שנה, כבר היה שם העושר של הידע הזה, שמאפשר לנו בעצם לעשות נדלן בצורה מודעת, בצורה מבוססת, בצורה נבונה, כלומר הבסיס, לפני שאנחנו מדברים על כל הדברים החדשים, שיש בשנים האחרונות, שיש בשנה האחרונה, אז קודם כל צריך לזכור שהמידע הזה, מידע נדלני, זה בסיס נפלא לעשייה, ועל זה בעצם התבססנו כשהתחלנו לעשות נדלן בארצות הברית.
אני זוכרת שכשהתחלנו, היינו יכולים לצלול, לשבת מול המחשב, ופשוט לצלול לתוך השכונה ולראות את הבתי ספר, לראות אם יש פשיעה, אם יש פדופילים.
כן, נכון, אבל היית צריך לעשות עבודת נמלים, לאסוף נתונים מפה ומפה.
זה נכון.
היה נורא נורא קשה אז לעשות את הניתוח הזה.
על הבסיס הזה בעצם קבענו את ה-all in one, שעליו עד היום אנחנו מתבססים, ויכול להיות שנזכרנו את זה ונזכיר את זה שוב.
בוא תזכיר קצת על ה-all-in-one הזה.
כשאנחנו מגיעים לעשות נדלן, חשוב לעשות בארצות הברית במקום טוב. ארצות הברית זה לא ישראל. בישראל כל כך צפוף, שאתה משקיע ב, לא משנה כל כך שמות של מקומות, אתה משקיע בדרום, בצפון, בפריפריה רחוקה, בכל מקום אתה זרקת חכה, העלית איזה דג. בארצות הברית אתה חייב להשקיע במקומות טובים, כי אם השקעת במקומות פחות טובים, השקעה שלך יכולה לרדת לטמיון. קנית בית הכי יפה, אבל במקום עם פשע רב, או במקום שיש פה פשוט קיטון באוכלוסייה, אנשים יוצאים ממנו, תמצא את עצמך עם נכס ש,
עם חתול בסק.
עם חתול בסק, ולכן אנחנו פועלים, השיטה שלנו זה של ה-all in one, זה בן, אתה יכול לפרט, אתה עושה את זה כמעט בצורה יומית. מה זה ה-all in one? מהם הפרמטרים שאנחנו בודקים, כשאנחנו רוצים לבדוק בית?
אז all in one זה בעצם שיטה לבחינה של אזור, בחינה של נכס, שבעצם בוחנת כל הפרמטרים של האזור, מבחינת בתי ספר, גידול אוכלוסייה, נתוני פשיעה, הגירה, כל הדברים האלה.
מעסיקים, איזה מעסיקים.
מי החברות הגדולות שנמצאות באזור, מה המגמות של עליות המחירים באזור, כל הדברים האלה בעצם מתקבצים לאיזשהו דוח, שאיתו אנחנו נעזרים בשביל לבחון, האם כדאי להיכנס לאזור הזה, לא כדאי להיכנס לאזור הזה.
והכלי הזה הוא הבסיס הטוב, שבזכותו הצלחנו עם אלפי בתים, וכשסטינו, היו שניים או שלושה מקרים, שבהם דיברנו על אוכלוסייה, עם סחירות, ברת השגה ודברים שכאלה, והגענו למקומות שלא ענו לפרמטרים האלה, ראינו עד כמה זה חשוב.
כמה זה מאתגר.
נכון. אז טוב, אז התחלנו ואמרנו, זה הבסיס לטכנולוגיה נכון. בנדלן.
אז אבל אני זוכרת שהיינו יושבים שעות למעשה, ולוקחים ממלא אתרים, ויושבים ומנתחים ומאגדים ככה את כל המידע. היום אנחנו בעידן טכנולוגי, אתה קצת יותר מתעסק בזה, בין ב-AI, ב-ChatGPT, בכל הדברים האלה. איפה זה, אפילו מקצר לנו את התהליכים.
אז וואו, קודם כל לי באופן אישי זה חוסך המון עבודה, ה-AI, ה-ChatGPT, העידן הטכנולוגי. אני חושב שבסוף, עסקים זה, קודם כל זה תקשורת. זה תקשורת בין אישי, תקשורת בין בני אדם, והנושא הזה של הגישור על הפערים, של, כן. של הידע, גם פערי שפה, גם פערי ידע, הטכנולוגיה באה ופותרת את זה. היום הרבה יותר קל. זאת אומרת, אם בעבר היה לי משקיעים שהיו חוששים להשקיע בנדלן בארצות הברית, כי לא היו חזקים באנגלית, וזה
וואי, לי היו
וזה
כמה
קורה, בלי סוף.
אתי, תרשמי לי כן, בבקשה את המייל לחברת הניהול.
אני מפחד להתכתב עם חברת הניהול, לא יודע מה לענות להם, לא יודע איך להתנסח, לא הרגישו בנוח עם זה. היום זה הכל נורא נורא נגיש, אתה מקבל איזשהו מייל מחברת הניהול, מעתיק אותו, מדביק אל צ'אט GPT, אתה יכול אפילו לשאול אותו מה זה אומר, תתרגם לי לעברית, אתה יכול לבקש ממנו בעברית, לכתוב לך משהו באנגלית, הוא יכתוב לך, והיום בעצם הרבה יותר קל לגשר על הפערים האלה, ואני חושב שיש איזו השפעה אדירה על עולם הנדלן, לא רק בהיבטים של התקשורת, בעוד היבטים שעכשיו שתכף ניגע בהם.
אני מסכימה איתך דרך אגב, לא רק מההיבט של המשקיעים, גם מההיבט של חברות ניהול, קבלנים, זאת אומרת מהצד של שמשקיעים בו, הם בעצמם נפתחים לעולם הזה של משקיעים מבחוץ, כי גם להם קיימת הטכנולוגיה.
נכון.
להם יותר קל לתקשר עם אנשים זרים, הרי אנחנו יודעים, אמריקאים קצת אולי מאוד מקובעים, אז זה מקל עליהם את התהליך.
חד משמעית, עולם נהיה עולם גלובלי.
עולם נהיה עולם גלובלי לגמרי.
כל אחד יכול להשקיע בכל מקום בעולם, כמעט בכל שפה, בצורה מאוד מאוד פשוטה ונגישה.
אני רואה את זה, אני מתעסקת בטיפול, בנכסים, בהשכרה, 40 חברות ניהול, אני רואה אותם היום משתמשים בטכנולוגיות האלה.
איך החברות ניהול בעצם, מה הטכנולוגיה תורמת לחברות הניהול בהנגשה של זה מול הסוחרים או מול בעלי הנכסים?
אם פעם הם היו הולכים ומצלמים במצלמה נגיד את הנכס ומעלים תמונות מאוד בנאליות, היום הטכנולוגיה מאפשרת להם לעשות את הסיורים הווירטואליים, להגיע לפלטפורמות שונות, זאת אומרת לאנשים שאמורים להגיע, הרי ארצות הברית גדולה. אם אנחנו נמצאים נניח באטלנטה, שיש המון חברות שמביאות אנשים מצפון ארצות הברית, הם נכנסים, משווקים את הסיורים הווירטואליים האלה לאנשים, הרבה יותר קל לקבל את המידע, לסחור כבר משם ולהגיע ישר לנכס. לנו כמשקיעים זה חוסך המון זמן, למשל.
זאת אומרת, סוחר שנגיד עובר מצפון ארצות הברית לדרום, שזה דבר שאנחנו רואים, שהאוכלוסייה שם הולכת וגדלה, ובחלק מהמדינות בצפון דווקא האוכלוסייה הולכת וקטנה, עוברת דרומה, אז בן אדם שעובר עכשיו מהצפון לדרום ורוצה לחפש נכס להשכרה, במקום שהוא ייכנס לראות תמונות, הוא ממש יכול להיכנס לסיור וירטואלי בתוך הבית.
לסיור וירטואלי בשכונה, בבית, זה מאוד וולקמינג. שבוע שעבר ככה דיברנו על הטכנולוגיה ונדלן, ואתה הראית לי סרטון מאוד מעניין. זאת אומרת,
נכון.
אני יודעת שבכמה שנים האחרונות יש המון קבלנים שהתחילו לבנות בתים במפעלים, אבל זה הלך צעד אחד קדימה, בוא תספר לי.
זה צעד קפץ קפיצה
כן,
רצינית
קפיצה
קדימה.
קפיצה רצינית.
בעצם הטכנולוגיה היום משפיעה על ענף הבנייה בצורה אדירה. החברות הכי גדולות בארצות הברית בתחום הבנייה, אם זה לנער, אם זה דיאר אורטון, חברות
רגע,
ענק.
רגע, לנער, דיאר אורטון, בוא תספר לנו, סליחה, לא, נכון, לא כולם יודעים.
לא כולם יודעים. אז יש חברות בורסאיות ענקיות שמתעסקות בבנייה של שכונות מגורים בארצות הברית, יש המון חברות כאלה שנסחרות גם ב-S&P, בשוק ההון, בכל. והן חברות שפשוט, העיסוק שלהם זה בניית שכונות מגורים בארצות הברית.
אנחנו מדברים על שכונות מגורים, אנחנו מדברים על אלפי ועשרות אלפי בתים בשנה.
עשרות אלפי בתים בשנה.
שיהיה סדר גודל.
נכון, נכון מאוד. ושתיים מהחברות הגדולות האלה, נקראות לנער ודיאר אורטון, הן שתי חברות הבנייה הכי גדולות, והן כל שנה ככה מתחרות אחת עם השנייה, כל פעם היא יותר גדולה היא. אגב, שניהם גם רכשו מאיתנו, עשינו איתם שיתופי פעולה ורכשו מאיתנו גם חלק מעתודות הקרקע. והחברות האלה, לנער ודיאר אורטון, משקיעות מיליארדי דולרים בהתפתחות טכנולוגית של בנייה, ובעצם היום בונות שכונות עם מדפסות תלת-ממד שמגיעות לשטח, ופשוט מדפיסות את הבתים, והטכנולוגיה הזאת, קודם כל היא חוסכת בזמנים, היום לבנות בית סטנדרטי, מה שנקרא boots on the ground, כמה זמן לוקח יוסי היום?
אנחנו יכולים להשוות, למשל, עם ישראל, בישראל, בית פרטי, צמוד קרקע, זה פלוס מינוס 12 חודשים מהיום עלייה לקרקע. בארצות הברית, בנייה יעילה יכולה להיות, על פי התכנון, 90 יום, אנחנו בדרך כלל לוקחים רזרבה, 4-5 חודשים,
כן, תלוי
במזג אוויר. בין 4-6 זה זמן סביר של בנייה נטו.
זמן סביר.
המדפסות האלה, החדשות, אתם יודעים תוך כמה זמן הם בונים בית?
כמה זמן?
פחות משבועיים. פחות משבועיים לבתים מוכנים, וזה גם חוסך, צפוי לחסוך בערך 30% בעלויות של חומרי גלם, של שינוע, של כוח אדם.
של כוח אדם, אז זה למעשה יוזיל גם לנו המשקיעים את העלויות.
נכון, נכון, אז הטכנולוגיה הזאת היא עדיין, מה שנקרא ככה בחיתולים, אבל כבר התחיל פרוטוטייפ כזה של שכונה שבנו ביוסטון, טקסס.
וואו, מדהים.
של 100 בתים כאלה, שכבר בנויים. אז העולם הולך לשם, להתקדמות טכנולוגית.
והמדהים הוא שההתקדמות הטכנולוגית הזאת, היא הולכת, זה פעם היה 10 שנים לדור, אחרי זה שנה לדור. עכשיו השינויים הם ממש ברמה של חודשים, ואפילו עוד יותר מהר. אבל אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה, אז בעצם הדבר הכי בסיסי זה מידע, מידע. והנגשת מידע, וזה גם מאפשר לאנשים לעשות, למשקיע עצמו, לעשות בקרה על מידע שנותנים לו. הדבר הבא זה רכיבים בניהול, רכיבים בבנייה, אבל מבחינתי, בתור בעל חברה, שמחפש הזדמנויות.
הזדמנויות.
בעצם מה אנחנו באנו לעשות? באנו לאפשר לאנשים להשקיע בבטחה בארצות הברית, נכון. בהשקעה שייתן להם השקעה או פסיבית, או תאפשר להם פליפ, כלומר מכירה ברווח ניכר תוך זמן קצר. הדבר הכי חשוב בשביל זה, זה לאתר עסקה טובה. כי בנדלן, שני הדברים הכי חשובים זה לקנות טוב, ולמכור טוב.
נכון.
ואם בשביל לאתר פעם הזדמנויות, היינו צריכים קשרים, היינו צריכים לחפש וכו', היום אנחנו יכולים לנצל יכולות טכנולוגיות, למשל, ה-GPT, ולעשות לנו מערכת, שבעבר הייתה עולה מיליונים ועשרות מיליוני דולרים, שמצריכה נתונים מכל מיני מקורות, ומצליחה להגיע להזדמנות. למשל, מה יכולה להיות הזדמנות טובה?
להכניס מדברים... את כל הפרמטרים, אתה מתכוון, שאנחנו מחפשים, והיא תדע למצוא לנו, הנה זה המקום.
נכון, כשאת חיפשת ברמלה לנכסים,
נכון.
לפני שעשית נדל"ן בארצות הברית, איך מצאת את ההזדמנות הכי טובה?
הלכתי וכיתתתי רגליים.
נקשת בדלת, שאלת בן אדם, פגש את בן אמרת, בן, תגיד, יש מישהו בשכון, שמעתי שמישהו בבלוק שלך מוכר, הוא אמר, כן, האם היא למעלה קומה של השולות.
ולמצוא את המטווח הנכון, ואת זה הנכון.
הלכת, ההזדמנות שיש לנו, היא לקנות משהו שעוד לא הגיע לשוק. אם עוד לא הגיע לשוק, אז נוכל לקנות לו מחיר הרבה יותר טוב, כי אין מתחרים. מה הבעיה העיקרית בדבר הזה? אם הוא לא הגיע לשוק, איך הוא הגיע אלינו? ולכן, כשאנחנו יכולים להצליב מידע ולהסתכל ולראות מי בעצם הכי כדאי לקנות ממנו, מישהו שאולי התגרש, אולי קיבל עבודה במקום אחר, התעלמן, או הכי טוב, מפגר בתשלומי המשכנתא שלו. אז אם אנחנו נשים את היד על הנתונים האלה, להצליב אותם עם איפה אנחנו רוצים לקנות, להצליב אותם עם מחירים, ואז לשגר הצעות, לא לפנות לאדם אחד טלפונית, אלא לשגר הצעות לאלף אנשים כאלה, שגילינו בצ'יק צ'ק צ'וק, לשגר להם הצעות ולקבל הזדמנות, יש לנו פה הזדמנות לא נורמלית, למצוא מציאות.
לי נשמע חלום את האמת, כי בסופו של דבר זה ההזדמנויות, חלום.
אבל זה לא רק בקנייה, הדבר הזה הוא מדהים בקנייה, מדהים גם במחירה. כי כשאנחנו באים למכור נכס, מי הקונה? חשוב לנו שיגיע לנו קונה טוב. אז בעבר היה מתווך, או כמה מתווכים שמציעים את הנכס, קצת קשרים, מחפשים וכו'.
היום יש לך פלטפורמה שאתה יכול להציג את זה להרבה אנשים.
יש לך קודם כל פלטפורמה שאתה יכול להציג את זה ל-100 מיליון איש, או 300 מיליון איש, אבל חשוב מזה. מה זה שידוך? בשידוך לוקחים שני בני אדם, מפגישים אותם. עכשיו, הסיכוי של שידוך, כן, יש לי כבר כמה מקומות בגן עדן, ואחד גם לא, אבל...
אני מקווה שהם שורדים.
האחוז, נפלא, האחוז של הצלחה בשידוך, הרי אדם מחפש בן זוג או בת זוג, ויכול לראות מאות ולמצוא לא כל כך פשוט, אבל הסיכוי של הצלחה בשידוך הוא אומנם לא 100%, ואולי גם לא 10%, אבל הוא לא חלקיק פרומיל, אלא הוא מספר אחוזים. למה? כי, איך אומר השיר, כוח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים. לכן רק כשמתקרבים, אוהבים, אתה מקרב בין שניים, אתה עושה את ההזדמנות, ואז...
אתה יודע מה טוב בשידוך? מה שטוב בשידוך זה שני בני הזוג גרים בבית של ההורים. ואז אתה משדך, אז הם צריכים לעבור לבית נוסף, אז זה מגדיל את הביקוש לנדלן, כי צריכים לעבור דירה. אבל רגע, החלק הכי טוב... זה ש-50% מהזוגות היום מתגרשים, אז כשהם מתגרשים, צריך עוד שתי בתים עכשיו.
זה גם מגדיל את הביקוש של הנדל"ן. זה גם פרמטר לחפש בפלטפורמה את ההזדמנויות האלה, אז נסכם.
לא נסכם, כי יש עוד דבר מאוד מאוד חשוב שהתחלתי לומר, והוא, אנחנו מחפשים הזדמנות בקנייה, מחפשים הזדמנות במחירה. אז רק תחשבו מה קורה, מי הפוטנציאל הכי טוב שלי. למשל, יש לי מולטי פמילי קטן, 20 יחידות. אני מעמיד אותו למחירה, וחודש, שלושה חודשים, חצי שנה לא נמכר. כי אף אחד לא יתקרב, אף אחד לא יתאהב. What if, מה קורה אם אני יכול לגשת לאזור שלי, בטווח נגיד של 50 מייל, ולחפש מי למי יש מולטי פמילי כזה? כלומר, מישהו שכבר הוכיח את עצמו...
הבנתי, מי הבעלים של המתחמים באזור?
שהוא מתעניין לדבר. מתעניין בזה. אתם יודעים משהו, משהו עוד יותר טוב. לחפש ולראות מי קנה בשנתיים האחרונות, למעלה משני נכסים מקבילים. לאדם כזה אני אפנה, ואז יש סיכוי לגמרי לא רע שיקנה ממנו. לנו היה מקרה בפנמה סיטי בפלורידה, שקנינו נכס מצוין, וחודש אחרי זה פונה אלינו מישהו ואומר, שלום, אני השכן שלכם, יש לי את הנכס שממש צמוד אליכם, ראיתי שאתם קניתם, רוצים לקנות גם את שלי? אמרנו, בטח. תראו, זה שידוך משמיים, וזה דבר פשוט שיכול לקרות גם פעם. היום אפשר לעשות את זה בצורה הרבה הרבה מתוחכמת, והרבה יותר כמותית, איכותית.
כן. אז אני חושבת ש... עולם הטכנולוגיה שהוא מתקדם טוב לנו לעולם הנדלן שהוא נחשב מסורתי או מיושן, מה אתם אומרים? אותי זה, כאילו אני רואה איך זה הולך לשרת אותנו, את הלקוחות שלנו בעתיד ברמה הטיפולית, זה בטוח, אבל אחרי שאני שומעת פה אתכם, אני חושבת שגם ברמה של האיתור הזדמנויות וגם בסופו של דבר בלמכור ברווח.
אני חושב שזה משדרג את עולם הנדלן בכל הפרמטרים, גם באיתור של ההזדמנויות, גם בניהול של הנכסים עצמם, גם באיתור קונים פוטנציאליים, אז חד משמעית.
אנחנו לא צריכים לדבר על יש שדרג או יעשה, כי הטכנולוגיה משדרגת כבר עשור, כבר שני עשורים, ועכשיו משנה לשנה, מחודש לחודש, משדרגת עוד יותר ועוד יותר. היא בעצם מקרבת, מאפשרת למשקיעים, אם פעם משקיע בישראל היה רחוק, מרחק של... 10,000 קילומטר או יותר, מההשקעה בארצות הברית, היא היום מפשטת, ובעצם הפער, מה הבעיה בין הצרכן לעסק? פער של מידע, פער אדיר, נכון. בעצם מקטינה את המידע הזאת, הזה ומאפשרת לנו לדעת יותר, וגם לבקר, לעשות בקרה על העסק, שמביא לנו את העסקה.
אז אנחנו נעבור עכשיו לפינה מאוד נחמדה, של עובדה או הזיה.
עובדה או הזיה.
אנחנו נציג פה איזה מיתוס שאנחנו מכירים כל אחד מעולם הנדלן, בעיקר בעולם הנדלן בארצות הברית, ונדון, נחליט אם זה עובדה, או הזיה מוחלטת, יש לנו את יוסי האיגל, המומחה שלנו, שיחליט בסופו של דבר, ייתן את המילה האחרונה, עובדה או הזיה. אז אנחנו מכירים את זה מצוין, שהבטחת תשואה תיתן לי שקט נפשי, וההשקעה שלי בטוחה. אז אני רוצה לשתף סיפור קצת כואב, ואומרים שמכל הטעויות אנחנו רק לומדים, אז מטעויות לומדים. כשככה נכנסתי לעולם הנדלן...
ככה יוסי נהיה מומחה.
ככה יוסי נהיה מומחה, אנחנו על אותו סיפור. כשנכנסנו לעולם הנדלן בארצות הברית, אז קנינו נכס $50,000, מה יכול להיות? כן. הבטיחו לנו תשואה, 7%, עבד מצוין, שנתיים, אחרי שנתיים, לא כלום ולא נעליים. יוסי, ממש. אפילו אתה תספר, כי אתה ביקרת בנכס, תספר מה הייתה החוויה.
אני הגעתי איתכם לנכס, הגענו למי שמחר את הנכס.
באינדיאנה בארצות הברית.
נסענו לראות את הנכס, וכשהגענו אמר לנו המוכר, זה שם, אבל אל תצאו, זה אזור מסוכן. אמרנו, מה מסוכן? הוא אומר, כאן לא יוצאים, זה לא מסכום שיוצאים, זה מסוכן כי משכנים, בכל זאת רצנו פנימה,
ראינו... אתה אומר ללכת ברחוב, כאילו, לא ידעתם לכם.
ראינו חורבה מבפנים, לכם אמרו, קיבלתם בית, משופץ וכו', זה היה פשוט חורבה.
בן, אני חושבת שכשלמדת בשיעור, את השיעור של השקעות נדל"ן בארצות הברית, על הנכס הזה למדת מה לא... לעשות. אז לקח כמה שנים, זה באמת היה נכס שבור, הוצאתי עליו.
זה היה נכס אחד, אבל אנחנו קיבלנו אצלנו עשרות רבות, אולי אפילו למעלה מ-100 מקרים של אנשים שבאו ואמרו, קניתי נכס $50,000-$100,000, הבטיחו לי שאני אקבל 6%, 7% או 8% בשנה, כמו שעון, זה עבד כמו שעון שנתיים, כמו שעון יפני, עבד שנתיים או שלוש, ואז התקלקל, ופתאום מצאתי את עצמי עם נכס שלא מניב באזור רע, ולפעמים גם בלי נכס בכלל.
לפעמים בלי נכס.
אני חושב שהנושא של הבטחת תשואה, זה אחד הנושאים הכי חשובים לדבר עליהם, גם הכי כואבים, כי יש הרבה סיפורים של כל מיני משקיעים ישראלים, איך זה היה עובד בעצם? בא, אתם בהגיע איזושהי חברה, קונה נכס, ב-5, 10, 15 אלף דולר, עושה לו איזשהו שיפוץ קוסמטי כזה, בעוד 5,000 דולר, ומוכרת את זה למשקיע ישראלי באיזה 80, 90 אלף דולר.
נכון.
פי 3 ממה שהנכס הזה שווה באמת, ואז בעצם במשך שנתיים משלמת לו מכספו שלו, זאת אומרת הוא בעצם היה משלם לעצמו טיפין, 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 ואז בסוף השנתיים הוא היה נתקע עם איזשהו נכס שהוא לא יכל להיפטר ממנו.
אז אם אנחנו מסכמים בעצם את הנושא, כי זה נושא שלא צריך להרבות פה דיבור, כשמישהו מבטיח לך תשואה, יכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה עסקה לגיטימית, אבל גם יכול להיות שלא, ולכן ייזהר הקונה, זה משהו מחשיד, צריך לבדוק טוב טוב בציציות, כדאי להסתכל פשוט מי המוכר. זה פרמטר מאוד מאוד חשוב.
דיברנו על הטכנולוגיה. היום זה זמין, אפשר להיכנס למחוז, לראות מי רכש, מתי רכש, בכמה רכש, עוד קצת מידע.
חשוב להיעזר באנשי מקצוע, שאם אתה לא יודע או לא מרגיש בטוח לעשות את הבדיקות האלה, אז להיעזר באיזשהו נכון. מקצוע. היום נורא קל לראות בכמה נכס נרכש, מה היה ההיסטוריה שלו, בלחיצת כפתור.
אני חושבת שקל לך לסכם יוסי, שזו אז היה מוחלטת. דילמה, גם משהו שאנחנו נתקלים בו לא מעט, אם להשקיע במולטי פמילי או בבית פרטי.
אולי נסביר קודם כל מה זה מולטי פמילי.
מה זה מולטי פמילי?
זה מבנה שיש בו מספר משפחות, המבנה המינימלי זה 4 יחידות, יכול להיות 20 יחידות, יכול להיות גם מולטי פמילי של מאות יחידות, ואז בעצם כשאנחנו מדברים על השקעה, המשקיע הישראלי הרגיל לא מגיע עם כמה מיליוני דולרים, אלא הוא מגיע עם 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, 60 אלף דולר, מדובר על השקעה קבוצתית, כלומר מספר אנשים קונים נכס ביחד.
ולכן
ההתייחסות היא, האם להשקיע ביחד בנכס שהוא מולטי פמילי, או לקנות בית שהוא שלך עצמאית?
אני בעד לקנות שלך עצמאית, הבית שלי, על שמי, בטאבו, אני יכולה לנהל אותו עם מי שאני רוצה, לעבור חברת ניהול. למכור אותו מתי שאני רוצה. לא תלויה למעשה במנהל הקבוצה, כי אתה אומר שלמעשה אני מושקעת עם עוד אנשים, יוכל לקחת מימון לעצמי, לא לעצמי, שלי, לא מתערבים.
אבל אתה צריך לנהל את זה אבל מול החברת ניהול, להתכתב איתה, מדבר איתה. אתה צריך להיות האחראי לזה.
אז אני מבינה שאתה בעד השקעה במולטי פמילי.
לשם הדיון אני אצג את המולטי פמילי.
אז מה היתרונות?
אני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים של המולטי פמילי, זה הנושא של פיזור הסיכונים, זאת אומרת, אם אני חלק מאיזושהי קבוצה, ויש שם 20 נכסים, ואחד או שניים לא מוזכרים, אז יש לי עוד 18 שכן מוזכרים, זה לא כל כך מזיז לי בתזרים.
זה נכון.
והנושא של פסיביות בהשקעה, זאת אומרת, יש לי מישהו שמנהל איתה השקעה, ואני, אין לי שום חלק פעיל בה, לטובה ולרעה.
ומצד שני, אתה גם תלוי בו.
נכון.
ניהל אותו טוב, הרווחת, ניהל אותו פחות טוב, אז זה קצת פחות טוב.
אנחנו יכולים לראות פה בעצם שבדילמה הזאת, התשובה נורא פשוטה. יש יתרונות לזה שהם החסרונות של האחר, יש יתרונות לזה שהם החסרונות של האחר, ובעצם הפתרון הוא, כמו שאומרים, כל קירד וג'נזירו, כל קוף והקולר שלו, כל משקיע בוחר מה שמתאים לו. אדם שרוצה לשים את הכסף ולשכוח ו לא מפריע לו שהוא מוגבל, שהוא לא יוכל להוציא את ההשקעה בטווח מסוים, שהוא לא שולט בנכס בעצם, שאין לו שום השפעה על הביצועים, ישקיע במולטי פמילי. אדם לעומת זאת שרוצה להשקיע ולדעת שהנכס בבעלות שלו, בגישה ישירה שלו, שהוא יכול לעשות כדי להטיב את המצב, הוא יכול גם למכור בכל עת רצויה, לדעת אם למנף אותו או לא למנף אותו וכו', יבחר מן הסתם בסינגל פמילי. אני אגב, מעדיף משמעותית את ההשקעה בסינגל פמילי, כי שם יש לנו את השליטה. אבל טוב לדעת על זה ועל זה.
כן, אני חושבת שזה בהחלט תלוי באופי המשקיע.
אני משקיע בעיקר בבתים פרטיים, בסינגל פמילי, בעיקר מהסיבה המימונית דווקא. זאת אומרת שבסינגל פמילי אני יכול לקחת משכנתה בארצות הברית, למרות שאני לא תושב ארצות הברית, ואני גם יכול להחליט מתי אני רוצה לעשות מחזור למשכנתה.
נכון.
היום, אולי זה ככה שלב אחד קצת יותר מתקדם, אבל בעצם בארצות הברית אתה יכול לקחת משכנתה, ואז לשבת על הנכס ליהנות מסחירות במשך 3-4-5 שנים, ואז כשערך הנכס עולה, אתה בעצם יכול לחזור חזרה לבנק, ולקחת הלוואה נוספת,
כי זה השליטה שלך, בהשקעה במולטי,
ובעצם להוציא כסף מהקיר.
סביר להניח שמנהל הקבוצה יעשה את זה, אבל אתה למעשה תלוי בו.
אני תלוי בו, נכון.
לגמרי, בו ובהחלטות שלו.
זה לא אומר שזה לא טוב, פשוט אומר שזה תלוי
באופי של המשקיע.
נכון מאוד.
אוקיי, תודה. אנחנו בכל זאת רוצים לתת גם קצת עוד מושגים מעולם הנדלן, אז הפינה שלנו, מושג ביום.
מושג אחד או שניים ביום.
הום אינספקשן. מה אתם יודעים לספר לי על הום אינספקשן?
בדק בית, יוסי, אתה רוצה להסביר רגע מה זה
הום אינספקשן? נסביר בצורה נורא נורא פשוטה. כמו שכשאצלנו מסיימים בנייה, והקונה מבקש מבם או ביקורת מבנים או מגוף אחר להיכנס ולראות מה הפגמים, מה הבעיות, ממה להיזהר. אותו דבר בארצות הברית, כשאנחנו קונים בית מיד שנייה, אנחנו, או גם ראשונה,
גם יד ראשונה,
אנחנו רוצים לדעת בדיוק אם יש בו בעיות, כדי לדרוש מהמוכר לתקן אותם. מזמינים מומחה, נכנס עם סט של נושאים, בודק אותם אחד אחד, ואמור לתת לנו תשובה שהיא בדרך כלל מהימנה, על המצב של הבית.
הדוח פשוט כולל תגג, צנרת, בנייה, אני זוכרת רק שזה, כן, זה, יסוד, זה 50 עד 100 יסודות, עמודים, כן, יסודות.
כל מערכת החשמל, בעצם לסכם ולהגיד שבעצם home inspection זה דוח מפקח בנייה.
נכון.
שחשוב מאוד שיהיה על ידי חברת פיקוח בנייה חיצונית, שלא קשורה לקבלן, לא קשורה למוכר, והיא באה ובודקת את המצב הפיזי של הנכס, לראות שהנכס במצב פיזי.
וחשוב גם לציין, אני חושבת שחשוב גם לציין, אנשים קצת מתבלבלים בין home inspection לבין בדיקות שחברת ניהול נכנסת ועושה, או שהעירייה נכנסת ועושה, זה לא home inspection, הם יכולים לבדוק את הנכס מבחינת צבע או ידיות בדלת, אם הם עקומות או לא, או אם חסר תיקונים בקיר, זה לא home inspection, home inspection, זה דוח מפורט על המצב של
מפקח בנייה מוסמך, לא של חברת הניהול.
בדיוק. תודה לך יוסי, תודה לך בן.
תודה לכם, היה כיף.
תודה לכם שהזנתם לנו, אתם מוזמנים להגזין לפרקים שלנו, רווח נקי מבית סייף פיוטשר ורדיוס מי FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס מי FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מי FM, כל פעם שעולה פרק, אז אתם מוזמנים לעקוב, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הקהילה שלנו, בית לעתיד בטוח. תודה לכם, תודה לצוות באולפן. נשתמע.
ותודה רבה לאתי.
תודה לאתי. תודה רבה.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.